שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י' במסכת תרחין. נתחיל במשנה בעמוד הקודם בתחילת פרק יש בערכין, ונסיים במשנה הראשונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך ומסובך מהרגיל, 21 דקות. מחר נפצה על זה עם שיעור כליל של אגדת. המשנה הראשונה בפרק היא סוג של הקדמה לשאר המשניות שיבואו, והיא אומרת שיש כמה תחומים שבהם התורה קצבה סכום קבוע, והסכום הזה הוא לפעמים לכולה, לפעמים לחומרה. כלומר, למשל בערכין אמרנו שלמשל הערך של גבר בן 30 הוא 50 שקלים, וזה סכום שהוא יכול להיות לפעמים חומרה ולפעמים כולה. כלומר, אם מדובר באדם הכי נאה בישראל, אז בשבילו זה כולה, כי אם הוא היה הולך לשוק העבדים, מן הסתם הוא היה שווה יותר מ-50 שקלים, ואם הוא אדם הכאור בישראל, כלומר הכי מכוער, אז בשבילו זה חומרה. כי מן הסתם הוא בשוק העבדים שווה פחות מ-50 שקלים. זה בערכין. בנוסף לזה משנה מביאה עוד דוגמאות, וזה פדיון שדה אחוזה, נגיע לזה עוד מעט, ואונס ומפתה נערה בתולה, נראה את זה מחר, ומוציא שם רע. בכל אלו התורה נתנה סכום קבוע, וממילא הסכום הזה הוא לפעמים כולה, לפעמים חומרה. זה העיקרון הכללי, ואחרי זה המשניות נכנסות לפרט כל אחד מהמקרים. היום נדבר רק על ערכין ועל שדה אחוזה, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. מחר נראה את ההמשך. אז לגבי ערכין כבר הסברנו, הסכום הוא קבוע, לפעמים זה קולה, לפעמים זה חומרה. הגמרא כאן לא מבארת מעבר לזה, מה שמעניין אותה זה פרט קצת צדדי, וזה שהמשנה הזכירה בישראל. כלומר, כשהביאה דוגמה לאדם שנערך שהוא יפה או מכוער, אז היא אמרה הנאה שבישראל, או הכאור שבישראל. למה הזכירה ישראל? לכאורה זה אומר שמי יכול להיות נערך? רק ישראל, אבל גוי לא. וזה שלא כרבי מאיר שראינו בה' עמוד ב', שאמר שגם גוי יכול להיות נערך. אז אם המשנה אצלנו היא לא רבי מאיר, אומרת הגמרא, לאו דווקא. יכול להיות שבאמת גם גוי, אז למה בכל זאת המשנה כתבה ישראל? שתי אפשרויות, או כי פשוט היא לא רוצה לומר על גוי שהוא נאה, כי זה איסור לא תכונם, והיא לא רוצה להביא דוגמה על הנאה שבישראל ועל הכאור שבגוי בשביל לא לפצל, אז היא דיברה רק על ישראל. או אפשרות שנייה, כיוון שהמשך המשנה מדברת על שדה אחוזה, שזה דין שהוא רק בישראל, אז גם ברישה הזכירה ישראל. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון, האם גוי יכול להיות נערך? לכאורה מהמשנה לא, אבל דחינו שאולי בכל זאת כן. החלק השני והמרכזי של השיעור מתחיל במשנה בעמוד א', וזה לגבי שדה אחוזה. עכשיו, הגמרא כאן די מורכבת, לכן בשביל לפשט, נקדים שלוש הקדמות די ארוכות, חלקה מתוך המשך הגמרא, ואז נראית הגמרא עצמה, וזה יהיה הרבה יותר פשוט. הקדמה הראשונה, מה זה בעצם הדין של שדה אחוזה? אז כשאני מגדיר שאני בעלים של שדה, יש שני מצבים של בעלות, שדה אחוזה ושדה מקנה. שדה אחוזה זה שדה שאדם ירש מאבותיו ואבותיו מאבותיהם עד עם ישראל שנכנס לארץ, כלומר זה שדה שתמיד אתה במשפחה, זה שדה אחוזה. שדה מקנה לעומת זאת זה שדה שפשוט קניתי את זה מרובן, וביובל זה יצטרך לחזור לרובן. עכשיו יש כמה הבדלים בין הדינים של שדה אחוזה לשדה מקנה, נתמקד בשני תחומים, תחום אחד זה הקדש ותחום שני זה מחירה. לגבי הקדש, אם אני מקדיש שדה, אז אם הקדשתי שדה מקנה ואני רוצה לפדות אותה בחזרה, אני פשוט נותן את השווי של השדה ומקבל בחזרה, זה נקרא שהיא נפדית בדמיה. לעומת זאת, בשדה אחוזה, כמו שאמרנו מקודם במשנה הראשית, היא לא נפדית בדמיה, אלא בסכום קצוב. הסכום הוא 50 שקלים לבית זרע חומר שעורים, כלומר אם ניקח ערימה של חומר שעורים, שזה נפח של 30 שעה של שעורים, ונפזר אותם בשדה, אז השדה הדרוש לכזה נפח של שעורים, זה נקרא בית חומר שעורים. בחישוב להיום זה בערך בין 17 ל-26 דונם, כלומר שדה ממוצעת, אותה פודים ב-50 שקלים, אם זה פחות או יותר, אז פודים את זה בחלק היחסי, כלומר אם זה חצי מזה אז ב-25, אם זה פי 2 אז ב-100 וכן הלאה, ולזה המשנה התכוונה שגם בשדה אחוזה יש חומרה וכולה, כי אם מדובר למשל בקרקע בחולת המחוז, שזה קרקע פחות טובה, שבשוק החופשי שווה פחות מ-50, בכל זאת מחמירים והוא צריך לפדות ב-50, והפוך, אם מדובר בקרקע בפרדיסות סאבסיטי, שזה קרקע טובה שבשוק החופשי שווה יותר מ-50, 50, בכל זאת מקלים והוא פודה אותה רק ב-50. זה לגבי פדיון שדה אחוזה. אגב, אם הבעלים עצמו פודה, על זה הוא גם צריך להוסיף חומש. אז שוב, שדה מקנה נפדית בדמיה, שדה אחוזה ב-50 שקלים. עכשיו, אם הגיע יובל ולא פדו, השדה מקנה פשוט חוזרת לבעלים המקוריים, שדה אחוזה לעומת זאת לא חוזרת לבעלים, אלא מתחלקת חרם לכהנים. זה לגבי התחום הראשון, הקדשה. התחום השני של ההבדילים ביניהם זה לגבי מחירה, וזה שאם מכרתי שדה אחוזה, אז בשנתיים הראשונות אני לא יכול לקנות אותה בחזרה, אפילו שהקונה מסכים לזה, זה אסור, אבל אחרי השנתיים, לא רק שאני יכול לקנות אותה בחזרה, אלא אני יכול גם להכריח אותו למכור לי, זה נקרא שאני יכול לגאול את השדה, אמנם לא בשנתיים הראשונות, אבל אחרי זה כן, ואם לא עשיתי את זה עד היובל, אז ביובל זה פשוט חוזר אליי בחינם, זה בשדה אחוזה. בשדה מקנה, קודם כל ברור שאני לא יכול להכריח אותו למכור לי בחזרה, זה שלא עד היובל, ביובל זה לא יחזור אליי. אליי, אלא לבעלים המקוריים. לגבי השנתיים הראשונות, יש מחלוקת ראשונים, האם אם הוא מסכים למכור לי בחזרה, זה מותר, או שבכל זאת יש את האיסור. בכל אופן, ברור שצריך הסכמה ואי אפשר בכפייה, זה בשדה מקנה. עד כאן ההקדמה הראשונה, נחזור על זה עוד פעם בסוף כל ההקדמות, בואו נעבור קודם להקדמה השנייה. ההקדמה השנייה זה לגבי היחס בין עצים לשדה לגבי הקדש. כלומר, אם הקדשתי בפירוש שדה והעצים שבו להקדש, אז ברור ששניהם קדושים, השדה והעצים. אבל מה אם הקדשתי רק אחד מהם, או את הקרקע או את העצים? האם גם השני מתקדש? אז לגבי אם הקדשתי רק את הקרקע, זה מחלוקת תנאים, 9 שורות לפני סוף עמוד א', האם אדם מקדיש בעין יפה או בעין רע? תנא קמא אומר שהוא מקדיש בעין יפה, ואז מניחים שהוא התכוון לכלול גם את העצים. רבי שמעון אומר שהוא מקדיש בעין רע, והוא לא כוון לכלול את העצים, חוץ ממקרים ספציפיים של חרוב המורכב וסדן השקמה שהם יונקים הרבה מהקרקע ומניחים שהוא כן התכוון, אבל סתם ככה מקדיש בעין רעה, זה כשהוא מקדיש רק את הקרקע. מה לגבי המקרה הפוך, כשהוא הקדיש רק את העצים? לגבי זה בגמרא יש שתי אמירות. דבר אחד, בשליש התחתון של עמוד א' יש ברייתא שאם העצים נטועים בצפיפות כזו של 10 עצים לכל בית צאה, בית צאה זה 50 על 50 אמה, בין חצי דונם לדונם, אז אם זה בצפיפות של 10 עצים לבית צאה, והוא הקדיש לפחות 3 עצים מהעצים האלו, אז זה כולל גם את הקרקע שלהם ושביניהם, אבל אם זה יותר צפוף או פחות צפוף, אז זה לא כולל את הקרקע. זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה זה נהר דעי באמצע עמוד ב', שהם אמרו שאם אדם מחר רק את העצים, אז גם כשזה לא בצפיפות שהזכרנו, כלומר מדובר שזה לא כולל את הקרקע שבין העצים, בכל זאת את הקרקע שמתחת לעצים זה כן כולל. עכשיו הם אמרו את זה על מחר, אבל מן הסתם זה אותו דין בהקדש, זה לכאורה, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת לא. באמת גם לדעתם בין במחר בין בהקדש זה לא כולל את הקרקע שמתחת לעצים, אלא אם כן המוכר אמר את זה במפורש. אז לסיכום, אם אדם מקדיש רק את הקרקע, אז לפי תנקם זה כולל את העצים, כי הוא מקדיש בעין יפה, לפי רבי שמעון לא. אם אדם מקדיש רק את העצים, אז אם זה 3 עצים בצפיפות שהזכרנו, אז זה כולל את הקרקע שביניהם. אם לא, זה לא, ואפילו לא את הקרקע שמתחת לעצים עצמם. עד כאן ההקדמה השנייה. הקדמה השלישית זה מ5 שורות לפני סוף עמוד א', וזה אם אני צריך לקבוע לגבי פדיון הקדש של שדה מסוימת. האם אני חשבת שדה מקנה או שדה אחוזה, האם קובעים את זה לפי זמן ההקדשה או לפי זמן הפדיון? מה נפקמינה? אז הגמרא מביאה מקרה קודם שלגביו כולם מסכימים, שזה לא נפקמינה, ואז נראה מקרה שזה כן נפקמינה ושם יש מחלוקת. אז המקרה שבו כולם מסכימים, זה אם אדם קנה שדה מאבא שלו, כך שכרגע זה שדה מקנה, ואז האבא מת, כך שבעצם הילד ירש את השדה שכבר נמצא אצלו, כך שהשדה הפך משדה מקנה לשדה אחוזה, ואז הוא הקדיש את השדה והוא רוצה לפדות. אומר רבי מאיר, הוא פודה את זה כשדה אחוזה. למה? כי הפסוק אומר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. המילים אשר לא משדה אחוזתו לכאורה מיותרות, כי מספיק להגיד לי מה זה כן, זה שדה מקנה, לא צריך להגיד לי מה זה לא, אלא זה בא ללמד אותנו למקרה הזה, שלמרות שבהתחלה זה היה שדה מקנה, בכל זאת כיוון שעכשיו לפני הקדשה זה הפך לשדה אחוזה, זה נחשב שדה אחוזה והוא פודה את זה ב-50 שקל כסף. בזה כאמור כולם מסכימים. במה הם לא מסכימים? במקרה דומה, אבל שההקדשה הייתה לפני שהאבא מת. כלומר, הילד קנה את השדה מאבא שלו, הקדיש אותה, ואז האבא מת והוא ירש את המעמד של האבא בשדה. וממילא, אם נלך לפי זמן ההקדשה, אז כשהוא הקדיש, זה היה שדה מקנה, זה לא היה שדה אחוזה. לעומת זאת, אם נלך לפי זמן הפדיון, אז כרגע זה כבר שדה אחוזה. מה עושים? אז רבי מאיר אומר שזה שדה מקנה, כמו זמן ההקדשה. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים שזה שדה אחוזה. למה הם אומרים את זה? לכאורה, כי הם הולכים לפי זמן הפדיון, וכרגע זה שדה אחוזה ולא שדה מקנה. זה לכאורה, אבל אומר רב נחמן בר יצחק, לאו דווקא, יכול להיות שגם הם מסכימים שבאופן כללי לא הולכים לפי זמן הפדיון, אלא לפי זמן ההקדשה, ורק כאן, במקרה הספציפי הזה, הם אומרים שבכל זאת זה שדה אחוזה. למה? אז בהתחלה הגמרא חשבה כי הם סוברים שלא הולכים לפי שעת ההקדשה, אלא לפי שעת הפדיון, ועכשיו בשעת הפדיון זה כבר שדה אחוזה, כי אבא כבר מת, זו אהבה מינה, אבל דוחה רב נחמן בר יצחק, לאו דווקא, יכול להיות שבאופן כללי גם הם מודים שהולכים לפי שעת ההקדשה. ורק כאן, באופן ספציפי, יש לימוד מהפסוק שבכל זאת זה נחשב שדה אחוזה ולא שדה מקנה. מה הלימוד? אם נאמר שהלימוד הוא מהפסוק שביא רבי מאיר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, לכאורה אי אפשר ללמוד מזה, כי יש לנו כלל, תפסת מרובה, לא תפסת, אנחנו תמיד לומדים את המינימום ההכרחי, והמינימום ההכרחי במקרה הזה זה הדין של רבי מאיר, שעליו כולם הסכימו שאם הוא הקדיש אחרי שהוא כבר ירש, אז זה לא נחשב שדה מקנה, אלא שדה אחוזה. ולמה לחדש יותר מזה שאפילו אם הוא הקדיש לפני שהוא ירש, גם אז זה נחשב שדה אחוזה? מסביר רב נחמן בר יצחק, אפשר לחדש יותר מזה, ולמה? כי יש פה עוד משהו מיותר בפסוק. הפסוק יכל לכתוב אשר לא אחוזתו. למה הוא כתב אשר לא משדה אחוזתו? זה בא לרבות עוד משהו, שגם אם כרגע זה שדה אחוזה, כי הוא ירש, אפילו אם כשהוא הקדיש זה היה שדה מקנה, אז גם זה מספיק בשביל שזה לא היה שדה מקנה, אלא שדה אחוזה. זה המקור של רבי יהודה ורבי שמעון, ושוב, זה לאו דווקא אומר שהם תמיד הולכים לפישת הפדיון, יכול להיות שזה ספציפית לכאן בגלל המקור. עד כאן ההקדמה השלישית והאחרונה. נכון, זה היה הקדמות ארוכות, אבל זה לא הקדמות מחוץ לדף, אלא ממש חלק מהדף עצמו, לכן בואו נחזור על שלושת ההקדמות שוב. בהקדמה הראשונה תיארנו את עצם ההבדלים בין שדה מקנה לשדה אחוזה, אמרנו שיש הבדלים בהקדש ובקניין. בהקדש, אם הקדשתי שדה מקנה, אני פשוט פודה אותה בדמיו, ואם לא פדיתי, היא חוזרת ביובל לבעל האחוזה המקורי. לעומת זאת בשדה אחוזה, אני לא פודה בדמיו, אלא ב-50 שקלים לבית זרע חומר סורים, ואם אני הבעלים, אז אני גם אוסיף חומש, ואם לא פדיתי והגיע היובל, זה לא חוזר אליי, אלא זה חרם לכהנים. זה לגבי הקדש. לגבי מחירה, אם מכרתי שדה אחוזה בשנתיים הראשונות, אני לא יכול לקנות אותה בחזרה, אם שנינו רוצים, אחר כך אני יכול להכריח אותו למכור לי בחזרה, ואני משלם לפי מה שנשאר עד שנת היובל. בשדה מקנה, לעומת זאת, אני לא יכול להכריח שום דבר, זה שלא עד היובל, ואז יחזור אליי. אם הוא רוצה, יכול למכור לי. לגבי השנתיים הראשונות, האם בכל זאת יש איסור? בזה יש מחלוקת ראשונים, זו הייתה הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה לגבי עצים ושדה, אם הקדשתי רק את הקרקע לתנא קמא המקדיש בעין יפה וזה כולל גם את העצים, לרבי שמעון בעין רעה וזה לא כולל את העצים, אם הקדשתי רק את העצים, אז אם זה לפחות שלושה עצים בצפיפות שהגדרנו מקודם, אז זה כולל גם את הקרקע, אם לא, אז לא, זו הקדמה השנייה. הקדמה השלישית, אדם שקנה שדה מאבא שלו, הקדיש אותה ואז האבא מת והוא בעצם ירש את מקומו של האבא, רבי מאיר אומר שזה נחשב שדה מקנה, כי כשהוא הקדיש זה היה שדה מקנה, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הוא פודה את זה כשדה אחוזה, בהו אמינא זה כי הם אומרים שתמיד הולכים לפישת הפדיון ועכשיו זה שדה אחוזה, אבל רב נחמן בר יצחק דחה ואמר אולי זה כאן ספציפית כי יש מקור, אבל במקרים אחרים שעוד מעט נראה אגב, אולי גם הם ידעו שהולכים לפישת ההקדשה. עד כאן שלושת ההקדמות. עכשיו בואו ניכנס לסוגיות עצמם, ואותם נחלק לשלוש סוגיות. סוגיה ראשונה זה עצים. את הסוגיה הזאת נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה דין של רב הונה לגבי אדם שהקדיש גם שדה וגם את האילנות שבתוכו. בסעיף השני נדבר על אדם שהקדיש רק את האילנות בלי השדה. הסעיף ראשון אומר רב הונה, אדם שהקדיש שדה עם האילנות שבתוכו, או כי אומר את זה במפורש, או כי רב הונה סובר כמו תנא קמא שאדם מקדיש בעין טובה וממילא אוטומטית הוא כולל את האילנות. בכל אופן, הוא הקדיש את שניהם, ועכשיו הוא רוצה לפדות. איך הוא פודה? אז היינו יכולים לחשוב שהאילנות הם בעצם חלק מהקרקע, הם בטלים אליה, וממילא הוא לא צריך לשלם על האילנות בנפרד, אלא הוא משלם 50 שקל כסף על הקרקע וזהו. אבל מחדש רב הונה, לא. אלא הוא פודה וחוזר ופודה. כלומר, הוא פודה את האילנות בשווי שלהם בשוק, ואחרי זה הוא פודה את הקרקע ב-50 שקל כסף. מה הסברה? כמו שאמרנו, רב הונא סובר שאדם מקדיש בעין טובה, ומחדש רב הונא שהעין טובה הזאת לא רק אומרת מה הוא כולל בהקדשה, גם את האילנות, אלא גם איך הוא הקדיש. והוא הקדיש בצורה כזאת שהוא רצה שההקדש ירוויח כמה שיותר, וממילא הוא התכוון שכשיבואו לפדות, יפדו את העצים בנפרד ואת הקרקע בנפרד, ולא שהעצים יהיו בטלים אל הקרקע, וכך ההקדש מרוויח כמה שיותר. זה החידוש של רב הונה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש קושיות. קושיה הראשונה זה מהמשנה שלנו, כשהמשנה הדגימה שדה טובה, שבכל זאת פודים אותה רק ב-50 שקלים, היא הדגימה את זה על ידי פרדסות סאבסטי, כלומר פרדס, כלומר לכאורה יש שם עצים, ובכל זאת פודים הכל ב-50 שקלים, בניגוד לרב הונה. דוחה הגמרא, לא, המשנה לא התכוונה שיש שם בפועל עצים, אלא רק זה קרקעות טובות כאלה שראויות לפרדסים, אבל אם יהיו שם עצים בפועל, אז כמו שאמר רב הונה, פודה וחוזר ופודה, כלומר פודה את העצים בנפרד ואת הקרקע. קרקע בנפרד. קושייה שנייה על רב הונא זה מברייתא שלומדת מהפסוק של שדה אחוזה שכתוב ואם משדה אחוזתו, משדה בא לרבות גם שדה גפנים, כלומר עם עצים, וכאן משמע שיש עצים בפועל, לא רק שהיא ראויה לעצים. עונה הגמרא, נכון, באמת יש עצים, אבל הברייתא לא אמרה איך פודים אותם, היא רק אמרה שהקרקע נחשבת שדה אחוזה, אבל איך פודים, בזה יכולה לסבור כמו רב הונא, שפודה וחוזר ופודה, כלומר את העצים בנפרד ואת הקרקע בנפרד. וקושייה שלישית ואחרונה שעליה כבר לא נצליח לענות בכזו קלות, זה מברייתא שיש לה רישא, אמצע וסיפא. אנחנו נתמקד ברישא ובסיפא. ברישא כתוב שאם אדם הקדיש שלושה עצים בצפיפות שהזכרנו בהקדמה, אז ההקדשה תופסת לא רק את העצים, אלא גם את הקרקע שביניהם, ואז כשהוא בא לפדות, הוא פודה את זה ב-50 שקלים. בסיפא לעומת זאת, אם אדם הקדיש לא בצפיפות שהזכרנו, כך שההקדשה לא כוללת אוטומטית את הקרקע, אבל אחרי שהוא הקדיש את העצים, הוא החליט גם להקדיש את הקרקע, כלומר אחד אחרי השני, אז כשהוא פודה, הוא פודה וחוזר ופודה. כלומר הוא פודה את העצים בנפרד ואת הקרקע בנפרד. עכשיו, כיוון שיש גם את הרישה וגם את הסיפה, ובסיפה מפורש שהוא פודה וחוזר ופודה, מכאן ברור שברישה זה לא מדובר שהוא פודה וחוזר ופודה, אלא הוא פודה את הכל, כולל העצים, ב-50 שקלים, כלומר בדיוק נגד רבונה שאמר פודה וחוזר ופודה. זו הקושייה השלישית, ולגבי זה לגמרא אין תירוץ באמת, אלא היא פשוט אומרת, זה מחלוקת תנאים, כי כמו שאמרנו, כל הדעה של רבונה בנויה על זה שהוא סובר כמו תנא קמא, שאדם מקדיש בעין יפה, אבל הרי רבי שמעון חולק על זה, והוא אומר אדם מקדיש בעין רעה, אז מה הבעיה? רבונה הוא כמו תנא קמא שמקדיש בעין יפה, וממילא גם פודה וחוזר ופודה, ואילו הברייתא שעכשיו הזכרנו היא כמו רבי שמעון שמקדיש בעין רעה, ולכן פודה הכל ב-50 שקלים. אז עם הברייתא הסתדרנו, אבל עדיין יש בעיה קטנה. הרגע עמדנו את הברייתא כרבי שמעון. עכשיו אנחנו עשינו את זה בשביל לסדר את הרי, שלמה הוא פודה רק ב-50, אבל הבעיה היא שיש עוד משהו שרבי שמעון אמר, שראינו בהקדמה השלישית, וזה שכשאנחנו באים להחליט האם שדה מסוימת זה שדה אחוזה או שדה מקנה, אנחנו בודקים את זה לא לפי שעת ההקדשה, אלא לפי עכשיו, לפי שעת הפדיון, שם הוא אמר את זה לגבי אדם שקנה שדה מאבא שלו, ואז הקדיש, ואז האבא מת, והוא רוצה לפדות, הרחבנו על זה בהקדמה, בכל אופן העיקרון הוא לכאורה שהולכים לפי שעת הפדיון, וממילא, איך אפשר לומר שהברייתא היא רבי שמעון, הרי לפי העיקרון שעכשיו אמרנו של רבי שמעון, קשה להבין את ההבדל בין הרישא לסיפא. נכון שברישא הוא הקדיש אותם בבת אחת ובסיפא בזה אחר זה, אבל סוף סוף כרגע בשעת הפדיון שניהם קדושים, אז אם הולכים לפי שעת הפדיון, הדין בשניהם אמור להיות אותו דבר. זו הקושייה להבנה שהברייתא היא רבי שמעון, ועל זה עונה רב נחמן בר יצחק, כמו שאמרנו בהקדמה, שבאמת העיקרון הזה שחשבנו שלפי רבי שמעון הולכים לפי שעת הפדיון, זה לא נכון. ומה שהוא אמר שם לגבי מי שקונה את הקרקע מאבא שלו, שם יש לימוד ספציפי, אבל באופן כללי לא הולכים לפי שעת הפדיון, ולכן הברייתא כן יכולה להיות כרבי שמעון. ובזה סיימנו את שלוש הקושיות על רבונה. נזכיר שוב, רבונה אמר שאם אדם מקדיש את הקרקע ואת העצים, הוא לא פודה הכל ב-50 שקלים, אלא פודה וחוזר ופודה, כלומר את העצים בנפרד ואת הקרקע בנפרד, כי אדם מקדיש בעין טובה, וככה הקדש ירוויח כמה שיותר. עד כאן הדיון הראשון לגבי עצים, ההלכה של רבונה, ובזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב'. בשביל הדיון השני על עצים נדלג לרגע לשליש העליון של עמוד ב', וזה דין של רב פאפה. אומר רב פאפה, מה קורה אם אדם לא הקדיש קרקע ועצים, אלא רק את העצים, כלומר בצפיפות כזאת שלא כוללת את הקרקע. על זה אומר רב פאפה, כשאדם מקדיש רק את העצים, זה לא נחשב זרע וזה לא נחשב שדה אחוזה. וממילא, קודם כל זה נפדה בשוויים ולא ב-50 שקלים, כי כתוב בפסוק לפי זרעו זרע חומר שעורים, ועצים זה לא זרע. ב', אם הוא לא פדה והגיע היובל, בניגוד לשדה אחוזה, זה לא חלק לכהנים, אלא פשוט נשאר אצל ההקדש, הוא יכול לפדות את זה גם אחרי זה, כי בפסוק של הכהנים כתוב, והיה השדה בצאתו ביובל קודש להשם, ועצים זה כאמור לא שדה, וג' אם אדם אחר עצים, כאמור רק את העצים, בלי הקרקע, הם לא חוזרים ביובל, כי מה שחוזר ביובל זה שדה אחוזה ולא עצים. כל זה מצד אחד. מצד שני, יש הלכה אחת שכן שייכת בעצים, וזה האיסור של שנתיים. כלומר, אם אדם אחר את העצים, אמנם הוא לא יכול להכריח את המוכר להחזיר לו, כמו בשדה אחוזה, אבל אם המוכר רוצה, אז הוא יכול. אבל לא בשנתיים הראשונות. יש איסור על השנתיים הראשונות. ולמה? כי כתוב במספר שני תבועות ימכור לך, ועצים גם נחשבים תבועה. עד כאן ההלכות של רב פאפה לגבי עצים ללא קרקע, ועד כאן הסוגיה הראשונה של הגמרא לגבי עצים. ראינו את רב הונא לגבי עצים עם קרקע, ועכשיו את רב פאפה לגבי עצים בלי קרקע. בשביל הסוגיה השנייה נחזור חזרה על הרבע העליון של עמוד ב', עוד הלכה של רב פאפה, וזה אדמת טרשין, כלומר אדמה שלא ראויה לזריעה, מה ההלכה שלה? ולגבי זה רב פאפה שם אותה באיזשהו מקום מעניין באמצע. מצד אחד הוא אומר, היא נחשבת שדה אחוזה, וממילא אם הוא יקדיש אותה היא יוצאת ביובל הכהנים, ואם הוא מחר אותה היא חוזרת לבעלים המקורי, כמו שדה אחוזה. אבל מצד שני, אין בה את ההלכות הספציפיות האחרות שהזכרנו, כלומר אם פודים אותה, לא פודים אותה ב-50 שקלים, אלא בשוויה, כי כאמור הפסוק אומר, לפי זרעו זרע חומר שעורים, וכאן אין זרע, זה אדמת טרשין. ודבר שני, גם אין בת האיסור של שנתיים, כי באיסור כתוב במספר שני תבועות ימכור לך, וכאן אין תבועה, ולכן הוא יכול להכריח את המוכר למכור לו בחזרה, גם בשנתיים הראשונות. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי אדמת טרשין, ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה, זה באמצע עמוד ב'. עד עכשיו הנחנו כדבר פשוט, שאם אדם מקדיש שדה, השדה אחוזה נפדית ב-50 שקלים, אבל שדה מקנה נפדית בדמיה, אבל זו רק דעת הנקמה. רבי אליעזר במשנה אומר שגם שדה מקנה נפדית ב-50 שקלים. אז מה בכל זאת ההבדל בין שדה אחוזה לשדה מקנה? הרי ברור בפסוקים שיש הבדל. ההבדל הוא לגבי חומש. כלומר, אם הבעלים עצמם פדה, אז בשדה אחוזה הוא מוסיף חומש. חומש. בשדה מקנה, אומר רבי לעזר, הוא לא מוסיף חומש. זה במשנה. עכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים קצרים, ובזה נסיים. דיון ראשון זה מה המקור. אז רבנן לומדים את זה לכאורה כמו הפשט, כתוב, הביאים את שדה מקנתו וכו', וחישב לו הכהן את מכסת הערכך. כלומר, השווי של השדה ולא 50 שקלים. לעומת זאת, רבי לעזר אומר, יש גזרה שווה בין שדה מקנה לשדה אחוזה, כי בשניהם כתוב, וחישב לו הכהן, אז הוא מבין שגם בשדה מקנה הכוונה היא ל-50 שקלים, וכל ההבדל כאמור הוא לגבי החומש. זה דיון ראשון. דיון שני, בואו נתמקד קצת יותר בחומש הזה. אז כאמור, בשדה אחוזה מפורש שיש חומש, כאמור עם הבעלים פודה. לגבי שדה מקנה, אז רבי אלעזר אמר מפורש שאין חומש, ולמה? כי אמנם הוא עושה גזרה שווה בין שדה מקנה לשדה אחוזה, אבל הוא עושה את זה רק לגבי ה-50 שקלים, לא לגבי החומש. אבל שואלת הגמרא, מה דעת רבנן? הרי הם לא עושים גזרה שווה לגבי ה-50 שקלים. אז האם הם לא עושים גזרה שווה בכלל בין שדה אחוזה לשדה מקנה, או שגם הם יודעים שיש גזרה שווה, אבל הם פשוט משתמשים בה לא ל-50 שקלים, אלא לחומש? חומש. ואז יצא שלדעתם, אמנם שדה מקנה לא כמו שדה אחוזה והיא נפתית בדמיה, אבל מצד שני כן כמו שדה אחוזה, בזה שיש בחומש. זו השאלה, ועונה הגמרא שלא. כלומר, לדעתם אין בכלל גזרה שווה, כך שבשדה מקנה גם אין 50 שקלים וגם אין חומש. למה? שתי סיבות. רב אומר שכיוון שיש המון מקרים בתורה שבהם מפורש שכן יש חומש, כמו שדה אחוזה, מקדיש ביתו, פדיון מעשר שני, פדיון בהמה טהורה, פדיון בהמה טמאה, אז יש לנו כלל ששני כתובים, או לפחות שלושה הכתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. כלומר, רק איפה שמפורש שיש חומש, יש חומש, איפה שלא מפורש, אין חומש. זו סיבה אחת שברור לגמרא שאין חומש בשדה מקנה. סיבה שנייה זה מברייתא, שהיא עושה היקש בין ערכין לשדה מקנה, כי הרי בשדה מקנה כתוב מכסת הערכך. ערכך מחזיר אותנו לעולם של ערכין, וממילא, כמו שבערכין אין חומש, גם בשדה מקנה אין חומש. עד כאן הדיון השני, ועד כאן הסוגיה השלישית. בחלק השני של השיעור לגבי שדה אחוזה, הגענו למשנה הראשונה ביהודה לדמוד בית, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. פתחנו במשנה המרכזית שאומרת שיש תחומים שבהם התורה קצבה סכום קבוע, וממילא זה יוצר גם קולה וגם חומרה. שני התחומים שעליהם דיברנו היום זה ערכין ושדה אחוזה. בערכין יש סכומים קבועים, תלוי במין ובגיל. בשדה אחוזה, אם אדם פודה שדה אחוזה, הוא פודה אותה ב-50 שקלים לביצר החומר סעורים, וזה גם חומרה וגם קולה, כי אם מדובר באדם יפה במיוחד ובשדה טובה במיוחד, זה בעצם קולה במחיר, ואם הפוך, אז זה חומרה. זה המשנה המרכזית, ועל זה ראינו שני חלקים בשיעור. בחלק הראשון, לגבי ערכין, הדוגמה שהמשנה הביאה זה יפה שבישראל וכאור שבישראל, לכאורה זה מרמז שגוי לא נערך, בניגוד לרבי מאיר בדף ה', אבל דחינו לא, אולי גוי כן נערך, וזה שהמשנה הזכירה ישראל, זה או כי היא לא רוצה לומר על גוי שהוא נאה, כי כתוב לא תכונם, או אגב הסיפה שדיברה על שדה אחוזה, שזה רק בישראל. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני התמקדנו בשדה אחוזה, בהתחלה ראינו שלוש הקדמות לגבי הדין של שדה אחוזה. בהקדמה הראשונה תיארנו את עצם ההבדלים בין שדה מקנה לשדה אחוזה, אמרנו שיש הבדלים בהקדש ובקניין. בהקדש, אם הקדש שדה מקנה, אני פשוט פודה אותה בדמיו, ואם לא פדיתי, היא חוזרת ביובל לבעל האחוזה המקורי. לעומת זאת, בשדה אחוזה, אני לא פודה בדמיו, אלא ב-50 שקלים לבית זר החומר סעורים, ואם אני הבעלים, אז אני גם אוסיף חומש, ואם לא פדיתי והגיע היובל, זה לא חוזר אליי, אלא זה חרם לכהנים. זה לגבי הקדש. לגבי מחירה, אם מכרתי שדה אחוזה בשנתיים הראשונות, אני לא יכול לקנות אותה בחזרה, אפילו אם שנינו רוצים, אחר כך אני יכול להכריח אותו למכור לי בחזרה, ואני משלם לפי מה שנשאר עד שנת היובל. בשדה מקנה, לעומת זאת, אני לא יכול להכריח שום דבר, זה שלא עד היובל ואז יחזור אליי, אם הוא רוצה יכול למכור לי. לגבי השנתיים הראשונות, האם בכל זאת יש איסור, בזה יש מחלוקת ראשונים, זו הייתה הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה לגבי עצים ושדה, אם הקדשתי רק את הקרקע לתנקמה המקדיש בעין יפה, וזה כולל גם את העצים, לרבי שמעון בעין רעה, וזה לא כולל את העצים. אם הקדשתי רק את העצים, אז אם זה לפחות שלושה עצים בצפיפות שהגדרנו מקודם, אז זה כולל גם את הקרקע. אם לא, אז לא, זו הקדמה השנייה. והקדמה השלישית, אדם שקנה שדה מאבא שלו, הקדיש אותה, ואז האבא מת, והוא בעצם ירש את מקומו של האבא, רבי מאיר אומר שזה נחשב שדה מקנה, כי כשהוא הקדיש, זה היה שדה מקנה. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, הוא פודה את זה כשדה אחוזה. בהווה מינה זה כי הם אומרים שתמיד הולכים לפי שעת הפדיון, ועכשיו זה שדה אחוזה. אבל רב נחמן בר יצחק דחה ואמר, אולי זה כאן ספציפית כי יש מקור, אבל במקרים אחרים, שעוד מעט נראה אגב, אולי גם הם ידעו שהולכים לפי שעת ההקדשה. עד כאן שלושת ההקדמות. אחרי ההקדמות ראינו שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה לגבי עצים, את זה חילקנו לשני דיונים. דיון אחד של רבונה לגבי מי שהקדיש שדה אילנות עם האילנות שבתוכו, שחידש רבונה שהאילנות לא בטלות אל הקרקע, וכשהוא פודה, הוא פודה וחוזר ופודה, כלומר את האילנות בנפרד ואת השדה בנפרד. נפרד ולמה? כי אדם מקדיש בעין יפה ורוצה שההקדש ירוויח כמה שיותר, ולכן לא פודים הכל ב-50, אלא כאמור פודה וחוזר ופודה. על זה הקשנו 3 קושיות, הראשונה הייתה מהמשנה, השנייה מברייתא, את שניהם תרצנו או שמדובר שאין שם באמת עצים, או שיש עצים ובאמת הכוונה היא כמו רבונה לפודה וחוזר ופודה, אבל בקושייה השלישית הסתבכנו, כי שם מפורש ברישא שאם הוא הקדיש את השדה עם העצים בבת אחת, אז הוא פודה הכל ביחד, בניגוד לרבונה, ואם הוא הקדיש אותם אחד אחרי השני, רק אז הוא פודה וחוזר ופודה. אז זה קושייה על רבונה, ותרצנו, נכון, זה באמת לא כמו רבונה, אלא זה מחלוקת הנעים. רבונה סבר כמו תנא קמא, שאומר שאדם מקדיש בעין יפה, וממילא פודה וחוזר ופודה. לעומת זאת אותה ברייתא, כמו רבי שמעון, שאדם מקדיש בעין רעה, וממילא גם בפדיון, הוא פודה הכל ב-50 שקלים, אלא אם כן הוא הקדיש את זה אחד אחרי השני. זה התירוץ, מחלוקת הנעים. על זה שאלנו איך אפשר לומר שברייתא רבי שמעון, הרי לפי רבי שמעון מהקדמה השלישית, לכאורה הולכים לפי שעת הפדיון, וכרגע בשעת הפדיון בין ברישא בין בסיפא, שני הדברים קדושים, אז למה כאן הוא פודה ביחד, וכאן הוא פודה וחוזר ופודה? ענה רב נחמן בר יצחק, זה לא נכון, רבי שמעון לא סובר שהולכים לפי שעת הפדיון, ובאותו מקום שהוא לכאורה אמר את זה לגבי אדם שקנה קרקע מאבא שלו, שם זה היה לימוד ספציפי. עד כאן הדיון הראשון לגבי עצים. הדיון השני לגבי עצים של רב פאפה, והוא אמר שמי שמקדיש לא את הקרקע עם האילנות, אלא רק את האילנות, זה לא נחשב זרע וזה לא נחשב שדה אחוזה, ולכן הם נפדים בשוויים ולא ב-50 שקלים, והם לא מתחלקים לכהנים ביובל, אלא פשוט נשארים של ההקדש, ואם אדם מוכר אותם הם לא חוזרים ביובל. מצד שני, כן יש בהם את האיסור של השנתיים הראשונות, ואפשר לקנות אותם בחזרה, כמובן רק בהסכמת המוכר, כי זה כאמור לא שדה אחוזה, רק אחרי השנתיים הראשונות. זה היה הדיון השני לגבי עצים, וזו הייתה הסוגיה הראשונה. סוגיה שנייה, עוד הלכה של רב פאפה לגבי אדמת טרשין, שמצד אחד זה נחשב שדה אחוזה, ולכן בהקדש ביובל זה יוצא לכל כהנים, ובמחר זה חוזר לבעלים המקורי, אבל מצד שני זה לא נפדה ב-50 שקלים כי זה לא נחשב זרע, וגם אין את הדין של שנתיים כי זה לא נחשב תבועה. זה היה הסוגיה השנייה. סוגיה שלישית, לגבי פדיון שדה מקנה, חכמים כאמור אומרים ששדה מקנה לא נפדה ב-50 שקלים, אלא בשוויו, אבל רבי אלעזר במשנה חולק ואומר שגם שדה מקנה נפדה בשוויו, ההבדל בינו לבין שדה אחוזה זה רק לגבי החומש, שבשדה אחוזה עם הבעלים פודה יש חומש, ובשדה מקנה אין. זו המשנה. בגמרא ראינו שני דיונים קצרים, אחד זה המקור של רבי אליעזר, וזה גזרה שווה בין שדה מקנה לשדה אחוזה. דבר שני, לגבי החומש, כאמור לרבי אליעזר אין חומש בשדה מקנה. הגמרא התלבטה, אולי לרבנן בכל זאת כן יש, כי אולי גם להם יש את הגזרה שווה בין שדה אחוזה לשדה מקנה, פשוט לא לומדים משם את ה-50 שקלים, אלא רק את החומש. זו ההתלבטות, אבל הגמרא הכריעה שלא, ואין להם לא 50 שקלים ולא חומש. כל טוב.